כן, אם אני מקווה שאני זוכר טוב שאנחנו הגענו לפסוק ה', כי ראינו כבר את פסוק ד' ביום ארור נאום השם, הכה כל סוס בתימון ורכבו בשגרון, ועל בית יהודה אפקח את עיניי וכל סוס עמי מכה בעיוורון. זה ראינו, נכון? ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים בהשם צבאות אלוהיהם. המפרשים אומרים פה, אמצא לי יושבי ירושלים בתפילתם, הם אומרים בצדקתם, בביטחונם, בהשם צבאות אלוהיהם. כתבתי פה ככה, רחוקה היא תנועתם של שרי ערי יהודה מהכוח של אור הקודש הפנימי. נפשותיהם מוכשרות אמנם להציב גבולים מעשיים בכוח מוגלם, מתגברות הן ברוח של חולי חולים, אך מעצם טבען הן כלל אינן מוכשרות להכיר מכאן בא להן כוח הפעולה להנעת תנועתם הנפלאה החושבת לחתור אל החוף לישועת ישראל. המוניים הם ארציים ומעשיים, אופקיהם מצומצמים, כל מעיינם בחיי הזמן והעולם, הקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחם. נטמעת היא רוחם ברוח מפלגתיות, שכל ענייניהן הם מחיה בכלכלה חומרית, ביטחון צבאי וסיפוק אסתטי, רק כפי מה שהעין הקצרה הכבושה בחומר בוער מתנודד לכל תאווה רעית, תוכל להתרומם אליו. רבים ממחזיקיה של מוקת עודים קטנה זו מגדו לכאורה באותה האורה הגדולה האחוזה בקו הארוך אשר לאור עולם. נמותו הפעמים ממעמד הנבואה הצופייה צפיית עולמים. צרים הם על ירושלים. אך בכניסת רוחם שאינה באה לכלל הבטאה תודעתית ברורה, באמירה בליבם בלבד, שוכנת ההכרה כי את אימוצם וכוחם מקבלים הם ביניקה פנימית מיושבי ירושלים, מן הקבועים בעניינה של ירושלים, מלכות הקודש וקדושת המלכות. מעשירות נטיותיהם של בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, מקרני הזוהר המופיעים מהם חשים גיבורי הגשמיות בסתר ליבם, שמקבלים את הוד קודשם, את הזכות והערך, התוכן והתכלית לחייהם ולמפעלם, אשר רק מתוך כך יכולים הם לבוא לשלמות גבורתם, וקל וחומר לספוג רוח עדינות פנימית ומגבת חיבורם להעמיד גוייתן. יושבי ירושלים אשר השם צבאות קראו אלוהיהם, הם אותם היודעים את תוכן המון צבאות ההוויה המשונים בהגיונם, בתכונתם ורחש לבבם. מתוך דעתם שמלאכתם האמיתית מיד השם היא המחייבתם לשוט על פני כולם ולהרחיב דעתם ממעל לנטיותיהם הפרטיות ולהשכיל את הצד התוכי שיש בכללותם, שמאגדם לתכלית אחת ונהדרת שהציב להם צור העולמים שהוא אות בצבא שלו, באופן שדווקא מכולם מתקלה סילה ויפואר מלך הכבוד. תפילתם, צדקתם וביטחונם של יושבי ירושלים בשם צבאות אלוהיהם היא מחשבת הקודש אשר לאומה, המתגלה על ידי שרידיה, נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל היונקת ממקורי הקודש העליונים, העושה את צביון הישועה והמגוונת את גווניה. היא ציפיית הישועה המתגלית בתכונתה העליונה על ידי חסידי הדור קדושי עליון אשר השם קורא בהר ציון וירושלים, וצפיית ישועה זו היא הפותחת נערות רחבי ידיים לראש של משיח לתיקון עולם מלא ברעיונות נצחיים מובטחים מראש המנה, באותה החלקה המעשית העלובה החריבה מקולשד עליון של אלופי יהודה מגינה עליהם מן המגיפה על הצובעים על ירושלים, והם ניצולים. טוב, אם יש ביניכם בקי, אז הוא מסתם חש שכל המשפטים פה הם כולם מניפולציות על משפטים של הרב. זאת אומרת, הרכבה של המון מי משפטים שמפוזרים בכל מיני מקומות שלוקטו פה לפאזי. ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים בהשם צבאות אלוהיהם. אמצא לי יושבי ירושלים, בתפילתם, ציוותם וביטחונם בהשם צבאות אלוהיהם. אז במובן הפשוט יש פה אמירה בליבם של אלופי יהודה, שאלופי יהודה אלה הם כנראה מנהיגי בית יהודה, שהם צרים על ירושלים. ואם זה כשיראו ש על בית יהודה אפקח את עיניי, ורק הסוסיות שלהם היא גם כן מוכה בתימהון, אבל לא בעיוורון, אז תתעורר בהם מחשבה פנימית בליבם, שאת החוזק שלי, את האומץ שלי, זה עומד לי מכוחם של יושבי ירושלים. כי יושבי ירושלים הם כנראה קשורים בשם צבאות אלוהים, ובאמת המפרשים אומרים שבירושלים מתפללים, הם צדיקים, הם בוטחים בשם צבאות אלוהים. מה הנמשל של משל הקדמוני הזה? רחוקה היא תנועתם, זאת אומרת, מה שאני עושה פה זה בעקבות הרמב״ם, שאומר שמה שאומרים הנביאים, אז אין איש יודע איך שיהיו בפרטים, עד שיהיו, ולמה הם מתכוונים, ומה המשלים, מה משל ומה לא משל ולמה הם מושלים. אז מה שאני עושה פה זה אני מפרש את הפסוקים לאור ההתרחשיות, ואני חושב שזה פירוש נכון. על כל פנים זה פירוש המציאותי. רחוקה היא תנועתם של שרי ערי יהודה מהכוח של אור הקודש הפנימי. תנועתם של שרי ערי יהודה, אנחנו כבר יודעים, זוכרים כזכור, נכון? שיהודה זה במקומות הרבים בהם הכתובים מבחינים בין יהודה לירושלים. המושג יהודה מציין את הקומה הראשונה של תקומת האומה בארצה בעת קץ המגולה, צורה ממלכתית, החולית בכל ערכיה, וירושלים את הקומה העליונה, קומת מלכות הקודש. כלומר שבמקומות אחרים זה משמש, הביטויים דומים מאוד, איזה ציון וירושלים. רחוקה היא תנועתם של שרי ערי יהודה מהכוח של אור הקודש הפנימי. המרחק של תנועתם מאור הקודש הפנימי הוא לא נובע ממניעים אידיאולוגיים, אלא יסודה של ההתרחקות, של המרחק. יכול להיות שבסוף זה גם אידיאולוגי, אבל זה לא באמת ויכוח אידיאולוגי, כי ויכוח אידיאולוגי זה מתי שישנם שני אידיאולוגיות וכל אחד יודע מה שהצד השני אומר וחולק עליו. אבל זה על כל פנים מה שנקרא מחלוקת. בימינו ישנם הרבה אנשים שהם חולקים, ככה קוראים חולקים, אבל שתשאל אותם מה הצד השני אומר, הם לא יודעים להגיד. אז הדבר הזה זה לא נקרא מחלוקת, זה נקרא עמדות שונות. גם פה התנועה היא רחוקה מאור הקודש הפנימי. שורש העניין הוא נעוץ בכך שנפשותיהם, זה החילוק הוא לא חילוק רוחני, הוא חילוק יסודי יותר, הוא חילוק נפשי. נפשותיהם מוכשרות אמנם להציב גולים מעשיים בכוח מוגלם, מתגברות הן ברוח של חולי חולים, אך מעצם טבען הן כלל אינן מוכשרות להכיר מכאן בא להם כוח הפעולה להנעת תנועתם הנפלאה החושבת לחתור אל החוף לישועת ישראל. המוניים הם ארציים ומעשיים, אופקיהם מצומצמים, כל מעיינם בחיי הזמן והעולם, רק היום פרגמטיות. הקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחם, לא תיווצר ברוחם כיוון שהם מוגבלים ביכולת הרוחנית שלהם, מחזיקיה של אבוקת עודים קטנה זו. אין פה את האידיאליות המהותית של נצח ישראל ומה שמהותי לרוח ישראל בכללות דורותיו. על פניו זה מהותי לכך שהוא לא רלוונטי לתנועתם של שרי ערי יהודה. שרים הם על ירושלים. עצם מעמד הנפש במבנה הרוחני הזה, זה המצור על ירושלים. עצם מציאותם זה צרה לירושלים. עצם מציאותם זה דבר אחד עם כל המצור על ירושלים. ואמרנו שהם מגיעים למצב הזה כי הם נסחפים תרבותית על ידי גורמי המצור על ירושלים, כל העמים מסביב. אבל כל זה ברמה איך נקרא לזה, הנפשית העמוקה שלהם. אבל מעבר לרובד הנפשי העמוק שלהם, יש רובד עוד יותר עמוק. בכניסת רוחם שנעה בה לכלל הבטאה תודעתית ברורה, כי את המעמד הנפשי הם חשים, וכך התודעה שלהם חשה, והתודעה שלהם זה המצור על ירושלים. אבל יש רובד רוחני שהם רק לא, מאחר שיש להם מבנה נפש, שמבנה הנפש שלהם מגיע לכלל תודעה. מה בדיוק, איך זה מתבטא? מתבטא סך הכל בהלוך הנפש שלהם. אבל את מעמד הרוח שלהם הם בעצמם לא יודעים. לא לפנים, זה לא ברמה התודעתית שלהם, הם לא חשים בתודעה כך, רק הם חשים בצורה תת תודעתית, תת הכרתית. בכביסת רוחם שנעד בה לכלל הבטאה תודעתית ברורה, צורה עמומה אולי כן, אבל ברור לא. ואמרו אלופי יהודה בליבם, הם לא אומרים את זה בשפתם, בלשונם, בפיהם, הם אומרים בליבם. כלומר, בכביסת רוחם שנעד בה לכלל הבטאה תודעתית ברורה, באמירה בליבם בלבד, שוכנת ההכרה כי את אימוצם וכוחם מקבלים הם ביניקה פנימית מיושבי ירושלים. מי אלה הם יושבי ירושלים? יושבי ירושלים הם הקבועים בעניינה של ירושלים. מה זאת ירושלים? הנה יצא לנו ממש פתקמין שמיה בדיוק בכבוד השבוע. עניינה של ירושלים זה מלכות הקודש וקדושת המלכות. וישנם כאלה שהם קבועים בעניינה של ירושלים, והם נקראים יושבי ירושלים. כי בכלל לישיבה, שפתח ציינתי את זה פה במקורות, לא ציינתי במקורות. ישיבה כתוב במורה נבוכים שישיבה זה קביעות ויציבות. אז על כל פנים הם יושבי ירושלים, הם הקבועים בעניינה של ירושלים, שעניינה של ירושלים זה מלכות הקודש וקדושת המלכות. מעשירות נטיותיהם של בעלי הנפשות האציליות, אלה הם יושבי ירושלים. יושבי ירושלים הקבועים בעניינה של ירושלים הם בעלי הנפשות האציליות, הם מאוד משונים במבנה הנפשי שלהם מהמבנה הנפשי של אלופי יהודה. הם סוגי נפשות שונות. מעשירות נטיותיהם של בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה בעולם. מקרני הזוהר המופיעים מהם, זו קרינה סיגולית כזאת, זה לא קשר ממשי. אבל מקרני הזוהר המופיעים מהם, מאותם יושבי ירושלים, חשים גיבורי הגשמיות בסתר ליבם, זה לא מגיע עד לכלל תודעה ברורה, אבל בצורה עמומה, שהם מקבלים את הוד קודשם. מה זה הוד קודשם? את הזכות והערך, התוכן והתכלית לחייהם ולמפעלם. בצורה עמומה ישנה תחושה ששם נמצאת האמת והגודל של מענו טוב לעשות לכל מה שאנחנו עושים, שרק מתוך כך יכולים הם לבוא לשלמות גבורתם, ועל כן הם באמת כל כך נמרצים וגם מסורים לעניינם של ערי יהודה. זה בעומק העניין מאמץ את גבורתם. אמצא לי האומץ של יכולת החזקת העמדה העניינית יהודית יהודאית, ובמסגרת זאת גם היכולת של עם כל ההסתחפות לא להסחף באופן מוחלט, כי לא להגיע למצב שגם הם יוקו באותו שיגעון של הרוכבים על הסוסים עם כל סוסיותם ההמומה המהממת. מכל מקום הם לא בעיוורון, כל זה בגלל שיש קשר למשהו תמיר ונעלם, למשהו פנימי שהוא קורן מחיי הרוח ועדינות הנשמה של ירושלים, יושבי ירושלים. מתוך כך הם יכולים לבוא לשלמות גבורתם. יש ערך ויש אידיאל ויש מטרה ויש צדק מוסרי בנחרצות המעשית, וקל וחומר שזה המסלול הבלעדי לספוג רוח עדינות פנימית ומגמת חיבורם לעמית גוייתם. סך הכל רק מצד הקשר לירושלים ויושביה ורוחם האצילי המיוחד, זה באמת מה שעושה את הישראליות בכלל ישראליות, עושה את הגוי בכלל גוי, שהוא לא מין קבוצת אנשים באיזה דור שנד על כל רוח של כל מערכת יצרית שמשלהבת את ההמונים. אבל יש פה איזה ערך כללי מטה היסטורי, שלא לדבר על זה שהוא חובק את זרועות ההיסטוריה והעולם, אולי זה מטה עולמי למעלה מכל העולם. זהו גוי האיתן, הגוי המגלם במציאות הממשית את התכלית הפנימית שכל היש. איתנים כזכור, האבות נקראו איתנים. כי התוכן הפנימי שמתלכד עם המציאות החיצונית, זוהי האיתנות. וישנה מגמה פנימית שהיא מתחת לסף ההכרה ומבצבצת בעדה וממנה. אצל אלופי יהודה, שסך הכל האידיאל פה הוא נצחי, והאידיאל פה הוא קדוש. יושבי ירושלים אשר השם צבאות קראו אלוהיהם, המצא לי יושבי ירושלים בשם צבאות אלוהיהם, כי השם צבאות הוא אלוהי יושבי ירושלים. מי הם? הם אותם היודעים את תוכן המון צבאות ההוויה, בניגוד לתנועתם של שרי ערי יהודה, שהם רחוקים מאור הקודש הפנימי, וממילא הם לא מתגברים ברוח פרגמטית, חולי חולין, אז אין להם הקפה עולמית רוחנית. כמו שראינו מקודם, הם, יש להם אופקים צרים, הם לא יכולים לחשוב מגמות היסטוריות של אלפי שנים, זה לא הנושא שלהם. הם עסוקים בעכשיו, במיידי, ומילא הם חדי, במשמעות אחדי מבטים, אין להם באמת מבטים מקיפים, אופקים שונים, אספקטים שונים, תנועות ומעמדים וצורות חשיבה שונות, שכולם הולכות וחושפות איזה תוכן עליון תרבותי של שורש השורשים שהולך ומשתמש בכל המהלכים האנושיים, הציוויליזציות כולם, כדי לגלות את האידיאל והרוח האחת המשתמשת בכל מה שהיה אי פעם בהיסטוריה, ובוודאי שבתנועות הרוח של ההיסטוריה, בתור הברות לגילוי הנאום האחד שלה. הפרת חשיבה כזאת היא ממש בלתי אפשרית לנפשות הגסות ההמוניות הארציות ולאופקיהם, שהם פשוט לא מסוגלים לצפות למרחבים כאלה. אבל השם צבאות הוא לא בעל צבא אחד, ישנם צבאי צבאות ברא השם בעולמו, ישנם מערכות אינסופיות, הם כולם בסיכומו של דבר הולכות ומתכנסות לצבא אחת, לצבא אחד, אבל הוא אלוהי צבאות. ויושבי ירושלים הם דווקא כן קשורים לצבאות, לצבאי צבאות כל מערכות המציאות, קוסמולוגיה, האנושות, תרבויות. אלה הם הטיפוסים האציליים, מאדני הרוח, מחיי הרוח, מאדני הנשמה. הם מודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והאדם והעולם. אז אלה שהשם צבאות קראו אלוהיהם, זה אלה שזה טבעי להם האוריינטציה האלוהית הזאת, בסדר גודל הזה. הם היודעים את תוכן המון צבאות ההוויה, הם שונים בהגיונם, בתכונתם, ברחש לבבם. הם כן מסוגלים להקיף אופקים שונים, תרבויות שונות, ערכים, שיטות חשיבה, שיטות מוסר, שיטות אומנות, שיטות כלכלה. ואצלם אופקים השונים הם מעניינים, ואינם מופיעים כתוהו ובוהו של מלחמת הכל בכל, אלא כשיטה אחת, כאידיאל אחד, כשם השם אחד. ומתוך דעתם שמלאכתם האמיתית מיד השם, מי שקשור באמת להשם, אז הכל ברא לכבודו. אז אין משהו במציאות שהוא לא חשוב, או אין משהו במציאות שהוא מיותר, כי אם הוא היה כזה הוא לא היה במציאות. כי המציאות זה ההופעה האלוהית. לצורך העניין, מצד הקשר שלהם לאלוקי המציאות, הם קשורים למציאות על כל מרחביה, כל ממדיה, כל מה שאפשר לחוש, לדעת, להכיר, להשכיל, להיות קשור בהלוך הנפש והרוח, הם שם. זוהי תחושה של מחויבות פנימית. מתוך דעתם שמלאכתם האמיתית מיד השם, הם חייבתם לשוט על פני כולם ולהרחיב דעתם מעל לנטיותיהם הפרטיות. הם לא יכולים לסבול, יושבי ירושלים אלה, את צרות האופקים של החוגים, הצרים, החיים בתוך חברתם, בתוך אנשי שלומם, צורות החשיבה החברתיות, אקונומיות, פוליטיות, רוחניות וכדומה ועוד, המיוחדות לסקטור, לשטנט, מה שממלא את לבבם של ההמון הרחב על כל מפלגות. אבל יושבי ירושלים הם לא יכולים להיות שם, כי הם קשורים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא, הוא נמצא בכל מקום, הוא נמצא ביש. אז הם מוכרחים להשתחרר, לעלות מעל נטיותיהם הפרטיות ולהשכיל את הצד התוכי שיש בכללותם. גם בכל מה שמתעניינים, הם לא מתעניינים בו מצד פרטיותו הפרטית, אלא מצד פרטיותו הכללית. זאת אומרת, מצד מה שהכללות מופיעה גם בפן הזה, גם באופק הזה, גם במימד הזה. כי יושבי ירושלים הם קשורים בכללות, שמאגדם הצד התוכי שיש בכללותם, הוא מאגד את כל התנועות, כל השיטות, את כל העמים, את כל התרבויות, את כל הספרויות, את כל ההגויות, את כל הדתות, את כל השיטות. הוא מאגד אותם לתכלית אחת ונהדרת שהציב להם צור העולמי, מקור הצורה של כל העולמים, שהוא אות בצבא שלו. נקרא השם צבאות כי הוא אות בצבא, ככה חזל אומרים. השם צבאות אות, כלומר הוא הצד התוכי הכללי שמאגד את כל הצבאות כולם אל האות, אל הקו, אל האידיאל, באופן שדווקא מכולם מתכלס אילה ויפואר מלך הכבוד. זו האוריינטציה הרוחנית של יושבי ירושלים, שהיא נגזרת מהמבנה הנפשי הייחודי שלהם ומאצילות נשמותיהם. וליושבי ירושלים אלה ישנה תפילה וישנה צדקות וישנה ביטחון של יושבי ירושלים בשם צבאות אלוהים. שם הם חיים, זה מרכז הכובד של ניהול מדיניות חייהם. שם עסוקים מחשבותיהם, שם עסוקים רגשותיהם, שם נמצאים הדברים שמעניינים אותם באמת. ומה שמתגלה באותם יושבי ירושלים, שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו שהם יחידי סמולה מאוד, מכל מקום, היא מחשבת הקודש אשר לאומה. הם כלליים לא רק משמעות שהם הם מתאימים אל כלל כל הברואים וכלל כלל כל התנועות התרבותיות והערכיות והדתיות והפילוסופיות והכלכליות וכו', וכל מה שאתה יכול לחשוב עליו, אז לכל הם שייכים. הם כלליים לא רק במשמעות שהם שייכים למכור הכל של הקדוש ברוך הוא, הם כלליים במשמעות זו שהם באמת האומה. כי האומה מתגלית עוד יותר ממה שמתגלית במיליוני המוניה הפרטיים, היא מתגלית באנשי האיכות שהם תופסים את רוחה ושאיפת חייה של האומה בכללות דורותיה, שהיא מתבטאת על ידי יחידי הסגולה האלה הרבה יותר מאשר בהמון, שהוא ברוחו תמיד משתנה מדור לדור. אז תפילתם, צדקתם ויתחולם של יושבי ירושלים והשם צבאות אלוהיהם, היא מחשבת הקודש השאר לאומה. באמת הם כלליים במשמעות של הם הלאומיים, רק בהם האומה מתגלית במחשבת הקודש שלה, המתגלה על ידי שרידיה. שרידיה זה שרידים אשר שם קורא, הגמרא אומרת, השרידים הם תלמידי החכמים. באמת, אלה הם התלמידי החכמים, שהם נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל. היונקת ממקורי הקודש העליונים, נשמת ישראל, אז היא קודש ישראל השם, שיתבותו. היא באה ממקורי הקודש העליונים, מחשבתן של ישראל שקדמה ומקדמת כל דבר, שמיים וארץ וכל צבא, ומהשורש הזה נובעת הרוח הנשמתית הזאת של תפילתם, צדקתם וביטחונם של יושבי ירושלים, השם מצוות אלוהים. היא מחשבת הקודש אשר לאומה, מתגלה על ידי שרידיה, נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל, היונקת ממקורי הקודש העליונים. נשמת ישראל, המחשבה הכללית של נשמת ישראל, היא העושה את צביון הישועה והמגוונת את גווניה, כי כל הישועה זה הוצאה מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הנשמתי הכמוס בהוויה, ביש. זו הגדרת הישועה. למחשבת הקודש של האומה, האידאה, המחשבה היסודית, האידאה המכוננת את אופי החיים של האומה וכללות דורותיה, ההולכת ויוצאת אל הפועל על ידי אותם שרידים אשר השם קורא, יושבי ירושלים, הם חופרי האפיק הראשיים בפני זרם הקודש הזה, שהוא הולך ומצמיח את הישועות כולן בתוואי הישועה הכללית האחת. תפילתם, צדקתם וביטחונם של יושבי ירושלים היא מחשבת הקודש אשר לאומה, היא ציפיית הישועה. בעגה המקצועית הרגילה, זה מה שנקרא ציפיית הישועה. מחשבת הקודש של האומה זה אותה אידאה נפשית, אותה צורניות נפשית, אותה נשיאת נפש, רוח ונשמה, אל אותם כניסות נשמתיות שכנוסות בכללות האומה והולכות ויוצאות מדור לדור, שישבח מעשיך, והולכות ומתבררות במלוא צורתן בד בבד עם ישועתן של ישראל ההולכת הלוך ואור, וככל שהולכת רבה והולכת. וציפיית הישועה הזאת היא היוצרת את הישועה. היא ציפיית הישועה המתגלית בתכונתה העליונה על ידי חסידי הדור, קדושי עליון, אשר השם קוראים בהר ציון ובירושלים. ובהר ציון ובירושלים תהיה פליטה ובשרידים אשר השם קורא, כזכור, כמו שראינו שם ביועד פרק ד', פרק ג'. וציפיית ישועה זו היא הפותחת נהרות רחבי ידיים לאור של משיח. האוריינטציה הנפשית הזאת, האוריינטציה הנשמתית, רוחנית הזאת, היא זאת שחופרת את האפיק ומזרימה נהרות רחבי ידיים לראש של משיח. כלומר, לתיקון עולם מלא ברעיונות נצחיים מובטחים מראש המנה, שילכו ויתגלו בתוך החלקה המעשית העלובה של אלופי יהודה. החריבה מכל אישה לשד עליון של אלופי יהודה, והיא מגינה עליהם מן המגיפה על הצובעים על ירושלים, והם ניצולים. ביום ההוא אשים את אלופי יהודה כחיור אש בעצים וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. הפסוק הזה כבר מתאר מהפכה, שינוי בכיוון הזרימה של המאורעות. ויאמרו עושים את אלופי יהודה כחיור אש בעצים וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב. עד כאן אז הסתבר שהם נשלטו על העמים סביב, והם נאנסו, נסחפו על ידי כל איסוף כל הגויים אל ירושלים ולחמה. אז גם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. אבל פה מתוארים פה דברים, כי פתאום הם לוחמים נגד כל העמים סביב. וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. השלב הראשון הוא יהיה באמירה בליבם. השלב השני זה לא אמירה בלב, זה התרשות מעשית, ככה מצ'מה, לפי המשל הקדמוני הזה. אבל עדיין, גם בלות שאנחנו מצפים להבין את זה בצורה פלסטית, ציורית פשוטה, כמו שפשט הפסוק משתמע, אבל מכל מקום זה הבדל. האוריינטציה מדברת פה לא על התרחשות פנימית, אלא על משהו חיצוני. אכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וירושלים תשב עוד תחתיה בירושלים. מה זה? יתעשתו אלופי יהודה להחזקת עמדה עצמית, בניגוד לכל הרוחות הסוחפות שהביאון לצור על ירושלים. זאת תהיה שבירת כיוון בזרם העניינים, מהכיוון שהלך וזרם אליו עד כה. יתעשתו אלופי יהודה על החזקת עמדה עצמית, בניגוד לכל הרוחות הסוחפות שהביאו לצור על ירושלים, כי עד כאן לא הייתה להם עמדה עצמית. גם ביהודה תהיה, גם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. יש פה משהו על יהודה הולך ומאלץ אותה להיות במצור על ירושלים. אבל פה הסתבר שזה לא עליהם, אלא הם יוזמים. יתשתו אלופי יהודה על החזקת עמדה עצמית, בניגוד לכל הרוחות הצוחפות שביאום לצור על ירושלים. מהפכה זו, החזקת העמדה החיצונית ביחס לאומות העולם הצרות והלוחצות, מעידה היא על מהפכה פנימית המתחוללת בנפש האומה, על שיבתה אל ערכיה הכלליים אחרי נטישתם בתקופת חידלון השאיפה לאידיאלים הנישאים והקדושים. יבוסר ויהפך מהפכה ויראה אז בעליל כחוסן ישראל ובקודש עולמים, בראש שם ובתורתו, בחשק ההורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים בכל כוחותיהם. תשובה זאת תבוא רק מצד חזרת השכינה, אור אלוקים, השב לציון, שתופיע ברוממות הרוח הכללית, שהיא בהתבססות התודעה הציבורית והכרת קדושת ערכה. אור זה, לכשיעיר, אש אוכלה ולעמים כולם. יקידת התמיד שלו היא היסוד המחלה והמעביר אותם מן העולם, במה שהוא ממחק את צורתם ומעצבה בצורה מתוקנת יותר. וכאן, במנוחת האור בציון ובהערתו בנפשם של אלופי יהודה, מתגברים רשפיו ועושים את רישומם כחיור אש בעצים וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב. קומי ודושי בציון, כי קרנך אשים ברזל ופרסותי יחסים נחושה, ודיקות עמים רבים, והחרמתי להשם ביצעם וחילם לאדון כל הארץ. ויש... ישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. כי ירושלים הבנויה אחר שהחריבה טיטוס לא בנוה במקומה שהייתה מאז, ולכן אמר שאז תשב ירושלים במקום ירושלים הישנה. ירושלים של מטה היא כנגד ירושלים של למעלה. ישיבת ירושלים של מטה במקומה הראשון, ההתנחלות הממלכתית בקביעותה המשפטית, עדות היא על היחזות הנצח בירושלים של מעלה. ודזמים קודשא בריך הוא לנחתלה לירושלים לאלה כדקה יאות, ששם עלו שבטים, אילי נינון קיומה דאלמה ותיקונה דאלמה תתה, ולא תאימה דאלמה תתה בלחודוי, אלא אפילו דאלמה אילה, בגין דאינון קיומה לתתה, סעדות האינון לאלה. ביום ההוא עושים את אלופי יהודה כחיור אש בעצים וכלפיד אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. התעשתו אלופי יהודה להחזקת עמדה עצמית. יום יבוא וזה מה שיקרה. בניגוד לכל הרוחות הסוחפות שהביאום לצור על ירושלים, זאת תהיה מהפכה, מהפכה רוחנית, תרבותית, שתכלול בקרבה, מן הסתם גם מהפכה ממשית במדיניות החיים, מן הסתם גם בתוואי הארגון שלהם. מהפכה זו עיקרה מתרשמת פה בשפת הנבואה, היא מדברת על משהו חיצוני, כי הם לא עוד ימשיכו להיסחף על ידי העמים מסביב, אלא יאכלו את העמים מסביב על ימין ועל שמאל. החזקת העמדה החיצונית שלא נסחפים עוד ביחס לאומות העולם הצרות והלוחצות, היכולת להציב עמדה לאומתית בניגוד לכיוון של הלחץ הבינלאומי, היא מעידה היא על מהפכה פנימית המתחוללת בנפש האומה, היכולת הנפשית, ממשית, תרבותית, פוליטית, בכל אותם מקומות שצריך לשים חסמים בפני גורמי הסחף והאילוץ, הולכים ומנקרים את ערי יהודה ואלופיהם לרוחה העצמי של האומה, כאשר ילכו ויופיעו יותר ויותר החסמים האלה, הסחרים האלה, זה לא תהיה התרחשות חיצונית ותו לא, כי יופיעו חסמים, הם נגד פה ונגד שם. זה בעצמו אינדיקציה למשהו פנימי, כי זה סימן על מהפכה פנימית המתחוללת בנפש האומה, על שיבתה אל ערכיה הכלליים אחרי נטישתם של הערכים הכלליים בתקופת חידלון השאיפה לאידיאלים הניסים והקדושים. כי הייתה תקופה ששם רחוקה הייתה תנועתם של שרי יהודה מהכוח של אור הקודש הפנימי. זה בא לא רק בתור תנועה פוליטית או תרבותית או סוציאלית או אקונומית, זה בא בראש ובראשונה בצורה של תנועת האיכות הנפשית שאיתן נולדים התינוקות, וכתוצאה מזה אז הם כאלה. אבל תהיה כנראה מסה קריטית של איכויות של נפשות של תינוקות שיוולדו מסוג אחר, שהם מבטאים רבדים עמוקים יותר בנפש האומה, איכותיים יותר בנפש האומה. ואחרי שבהתאם למגבלות הנפשיות הטבעיות התנועה הזאת היא תהיה רחוקה מאור הקודש הפנימי, אז בהתאם לכך גם ינטשו הערכים הכלליים, הנשמתיים, העצמיים, של שאיפות הכלליות המהותית, הנצחית, של נשמת האומה, של שאיפות הקודש. אחרי התקופה שהממדים האלה היו מנוכרים באווירה הנפשית והתרבותית של החברה של ערי יהודה, יבוא שר ויפך מהפכה. והשר הזה זה שר פנימי, יערה השם רוח ממרום, והרוח, כיוון שהוא יבוא, הוא יכול לבוא בצורה של שר. ויראה אז בעליל כי חוסם ישראל הוא בקודש עולמים, מה שהיה עד כה בצורה עמומה ובשלב ראשון בכלל לא מוכר, ואחר כך יהיה מין הכרה עמומה כזאת של אמירת אלופי יהודה בליבם. זה רק אלופי יהודה, זה לא כל הרי יהודה. אבל זה ילך ויתגבש לכלל תודעה ממשית, פורצת ממשית. יראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, ולא ברוחות הפרגמטיות והמעשיות שעניינם בחיי הזמן והעולם, הארציות והצמצום של האופקים לאקטואליה ותו לא, אלא תופיע התעניינות פנימית בצדדי הקודש, בצדדי הכלליות, הנצריות, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. גם פה כמובן זה הכל, כמו שאמרתי בפסקה הקודם, זה הכל פה מניפולציות על פונים, זה ממש אפילו לא מניפולציה, פשוט עתק והדבק משפטים של הרב. תשובה זו תבוא רק מצד חזרת השכינה. מה זה השכינה? אור אלוקים עכשיו לציון. שתופיע ברוממות הרוח הכללית שבהתבססות התודעה הציבורית והכרת קדושת ערכה. זה טעות פה, שתי נקודות. לא צריך שתי נקודות. נקודה זה מספיק, מספיק טוב. תשובה זאת תבוא רק מצד חזרת השכינה, אור אלוקים עכשיו לציון, שתופיע ברוממות הרוח הכללית שבהתבססות התודעה הציבורית והכרת קדושת ערכה. התודעה הציבורית היא תלך ותתבסס על הכרת הקודש שלה, וכשתהיה פה הכרת הקודש, הכרת הזהות של העניין הקדוש, המהותי, הפנימי, ההווייתי והאוניברסלי, שהוא מהווה את נשמת כנסת ישראל, זהו אור אלוקים עכשיו לציון, זוהי המחזיר לשכינתו לציון, זה התוכן של אלוקים שיושיע ציון ויבנה הרי יהודה, וישבו שם ירשוע וזרע עבדה ונחלוע, והרבי שמו ישכנו בה. כיוון שיגיע השלב הזה של השכינה, אז אור אלוקים עכשיו לציון, זה ייתן את רשומו בראש ובראשונה באטמוספירה, בנפשיות, באווירה הציבורית, שהיא כתוצאה, היא תיבנה ותופיע כתוצאה מהאיכות האישיותית של הפרטים, שכשהם יהיו במדרגה הרוחנית המספקת, אז כל האטמוספירה הכללית היא תהיה בגובה אחר לחלוטין. המודע והלא מודע הקולקטיבי הוא יהיה מעוגן בגבעים שעד כה היה רחוק מאוד מהם. תהיה פה רוממות רוח. מה זה רוממות רוח? לכם אני אסביר, רוממות רוח זה כמו מה שהיה בחפתת בנובמבר, הייתה אז רוממות רוח. למה אז הייתה רוממות רוח של ערי יהודה? אבל אני רוצה להסביר לכם מה ההבדל בין חוסר רוממות רוח. ימים רגילים זה בלי רוממות רוח. ויש ומופיע פולס של הרוח, גל. וזה מתבטא ברוח הציבורית. אבל סוף דבר היא מרוממת כל יחיד ויחיד. שהוא חש רוממות רוח. אבל חפתת בנובמבר, אני מזכיר את זה בהנחה שלמדתם על זה בהיסטוריה. האמת היא שאני ראיתי את זה במו עיניי בערב מלחמת יום ששת הימים, שאתם עדיין לא הסתובדתם פה על הגלובוס, אבל אני כבר ראיתי פה, וגם שם הייתה רוממות רוח בערב, ליתר דיוק, עם כיבוש הכותל, או עם מלחמה, עם פרוץ המלחמה, וזה הלך להתעצם, הצייסים, זה הכותל. אני מתאר לעצמי שגם מזה כבר שמעתם, אבל אם זה נקרא רוממות רוח. כל מקום אני אומר ששתי הנקודות האלה הן נקודות קטנות לעומת עוצמות רוממות הרוח שעתידות להופיע. הן תהיינה בסערה אחרת. זה יכול להיות מהיום למחר. לא מוכרח להיות אבולוציוני וכמעט כמעט, להפך, זה יכול להיות בהתפרצות. לבוא שר ויחולל מהפכה. ותהיה רוממות רוח כללית. שתי הנקודות שהבאתי, זה היה בלילה אחד ונגמר, וזה היה בכמה ימים, ודומני שלקח, מאז אנחנו כל הזמן בגלישה מאותו רוממות רוח, הולכים גולשים, גולשים, גולשים. הייתה רוממות רוח גבוהה, אז גולשים הרבה, דומני שעוד למטה ממה שהיה עוד לפני כן. בכל מקום היו כמה אמפליטודות, אפילו מה שיתכן שאתם חשתם גם כן, היה חומת מגן, היה עופרת יצוקה, טיפלה. היה פולסים קטנים, אבל זה מהסוג של מה שנקרא הופעת רוח ממרום. זה רוח כללית. וזה מציאות, כשהיא נמצאת, היא מציאות מאוד ממשית. מאוד ממשית, מאוד משמעותית, מאוד מוחשית, מאוד ברורה. למי שנמצא שם זה ברור חד משמעית. למי שלא נמצא שם, אז הנה, בגלל שאני אתן לכם דוגמאות, אני מאמין שאתם מבינים מה שאני אומר. אבל לו לא היה לי את הדוגמאות שלא שמעתם עליהן, אז תבינו כמה בן אדם שלא מבין את הדוגמאות האלה, כמה הוא לא יכול להבין מה זו רוממות הרוח הכללי. אתה לא מבין מה זה המילים האלה. לא יכול להיות, לא יכול לדמיין לאיזה כיוון זה אמור לזרום. כן.
לא לגמרי הבנתי מה התוכנה של אותה התרוממות רוח. אם האופי שלו יותר לאומי?
לא.
הוא יותר בקודש.
הוא יותר בקודש, כלומר, בזה הוא יותר לאומי. כי הקודש זה באמת הלאומיות. כי הלאומיות החילונית היא לא כל כך לאומית. היא דוגלת בשם הלאום. אבל היא, כמו שאני, אני בעדך רובן. בהחלט בעדך. אבל זה... אז יש פה בעיה. לא באמת יכול להאמין לי שאני בעדך, כי אני קורא לך רובן. אז גם כשהם דוגלים בשם הלאום ולא מבינים מה זה הלאום, אז זה לא באמת לאומיות, למרות שמאוד גאים בלאום. אבל הקודש זה באמת הלאומיות.
אז למה אני מתכוון בדוגמה של התחלת מלחמת ששת הימים, שבה אף אחד לא הצביע על הכותל? יש התרוממות לאומית מאוד גדולה.
אני רק נתתי לכם דוגמאות להתרוממות רוח כללית. זה יכול להיות בפאזות נמוכות, אמרתי, זה התרוממות רוח לאומית. היא תתעלה קצת יותר, יותר גבוהה בקודש, מה שהיה עם כיבוש הכותל. אבל זה עוד כלום לעומת מה שעתיד להיות. קודם כל, אני רק ניסיתי להסביר לכם, תבינו מה זה רוח. מה זה רוח כללי. אני לא מתכוון למילים כאלה. מתכוון למשהו מאוד ממשי. אור זה לכשיעיר, אש אוכלה ולעמים כולם. זהו אור אלוקים, עכשיו לציון. ואור אלוקים עכשיו לציון, אש אוכלה ולעמים כולם. יקידת התמיד שלו היא היסוד המחלה והמעביר אותם מן העולם, במה שהוא ממחק את צורתם ומעצבה בצורה מתוקנת יותר. שוב, אני מתאר לעצמי שפחות פחות, אני מקווה שפחות פחות מי מכם מכיר את הפסקה שמשם לי, משם נלקח המשפט הזה. תודה. אלה שלא מכירים, היצירה האלוהית המתגלה בעולם, כוחה מלא עולמים, מופיע ליצורים כולם ושואף להשלמות היותר עליונה. מתוך כך הרי הוא מבלה את מעשה ידיו, יוצר יצורים, הוא מוציא את צורתם השלמה לפועל, והצורה מתאזרת בגבורה ומתגברת ליצור יצירה יותר נשגבה, יותר מפוארה, יותר עדינה ומוסגבת, והיא מוחקת את התגלמות הצורה בלתי נשלמה ועושה את דרכה בהופעה של חיים יותר שלמים, של מציאות יותר מתוקנת. בחיים הלאומיים המתגלים בעולם, שהנשמה ההיסטורית מתגלה בהם, אור אלוהים זה, אש אוכלה ולעמים כולם, שהם חולפים ועוברים, צורתה מתמחקת, כדי ליצור יצירה לאומית יותר שלמה. רק בישראל, באה התכונה הלאומית למקום מנוחתה, והשכינה נחה בציון. ויש השם האחוז בה, מחיה אותה ומעמידה, הובלה לאור מאיר ומחמם, ולא שורף ומחלה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז זו הפסקה המפורסמת, המקורית. אבל פה אני אומר שזה אותו דבר. זה האש, אותו אש שמדובר פה, זה האש שזכריה מדבר עליו. אור זה לכשיעיר, אש אוכלה ולעמים כולם. יקידת התמיד שלו היא היסוד המחלה ומעביר אותה מן העולם תמיד, במה שהוא ממחק את צורתם ומעצמה בצורה מתוקנת יותר. וכאן במלוכת האור בציון ובהרתו בנפשם של אלופי יהודה, ליפות תופיע תודעה מחודשת, רוח מחודשת, אטמוספירה מחודשת, זרם חיים מחודש בנפשם של אלופי יהודה, מתגברים רשפיו ועושים רשומם ככיור אש בעצים וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב. והפסוק הזה אני מציע להבין אותו כמדבר על אותו תוכן שדיבר התוכן של הפסוק במיכה, שמשם יצאנו פחות או יותר. קומי ודושי בציון, כי זה אותו דבר. פה הם נקראים אלופי יהודה, פה זה נקרא בציון, בסך הכל זה אותו תוכן. קומי ודושי בציון, כי קרני חסים ברזל ופרוסותי חסים נחושה, ודיקות עמים רבים וחרמתי להשם ביצעם וחילם לאדון כל הארץ. וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. כל זה יהיה ביהודה, בערי יהודה. בירושלים, מה יקרה בירושלים? וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. כי ירושלים הבנויה אחר שהחריבה טיטוס לא בנוה במקומה שהייתה מאז, ולכן אמר שאז תשב ירושלים במקום ירושלים ישנה. מי אומר את זה? זה המצודות. כן, כתבתי פה, אני רואה פה במקורות, על התעשתו אלפי יהודה בניגוד לכל שהביאום. אז רש"י אומר, ישוב וילחמו עם אותם שהביאום שם, במצודות, ישחיתו מימינם ושמאלם את עמים מסביב. בתרגום יונתן בשמות, אז הוא אומר, משיחה בר אפרים, על ידוי עתידים בית ישראל למנצחה, לגוג ולסיעתה בסוף יומיה. מי שיקה את גוג וציעתה, זה דווקא משיחה בר אפרים. פה זה נקרא בר אפרים, פה זה נקרא יהודה, סך הכל זה אותו דבר. וישבה ירושלים או תחתיה בירושלים, כי ירושלים הבנויה אחר שחריבה טיטוס לא בנוע במקומה שהייתה מאז, ולכן אמר שעד תשב ירושלים במקום ירושלים הישנה. ירושלים של מטה היא כנגד ירושלים של מעלה. לכאורה ירושלים, אנחנו לא מדברים מה זה ירושלים, ירושלים הזאת זו כנסת ישראל, ירושלים זה נשמת האומה, ירושלים זה כלליות הפנימית והקודש. אבל כל ירושלים הזאת היא ירושלים ממש של העצים והאבנים, זה אותו דבר. ירושלים הבנויה אחר שחריבה טיטוס לא בנוע במקומה הפיזי והגיאוגרפי שהייתה מאז, ולכן אמר שאז כן תשב במקומה של ירושלים הישנה, שתלך ותתיישב, מה שנקרא בימינו עיר דוד. זאת ירושלים הישנה. ירושלים של מטה היא כנגד ירושלים של מעלה, כי זו עיר שחוברה לה יחדיו, כידוע. כי ישיבת ירושלים של מטה במקומה הראשון, ההתנחלות הממלכתית בקביעותה המשפטית, עדות היא על האחזות הנצח בירושלים של מעלה, כי זו עיר שחוברה לה יחדיו, וכל מה שמתרחש למעלה נותן רישומו למטה, וכל מה שמתרחש למטה זה ביטוי של מה שמתרחש ממעלה. וכאשר ישנה התנחלות, ירושלים נקראת נחלה, וזרע עבדיו ינחלוה, וכשישנה התנחלות ממלכתית בקביעותה המשפטית, כל שכן פתאי שזה מקבל אישור של בית המשפט הישראלי להתנחלות הזאת, זה בעצמו, על אף שזו התרחשות מאוד פרוזאית ועל פניו חילונית, לא זה עדותי על יחזות הנצח מירושלים של מעלה. וכמו שכתוב במדרש, דזמין קוד שבריך ולנחת לירושלים לאלה כדי קייעות, ששם עלו שבטים, אילן אינון קיומה דאלמה ותיקונה דאלמה תתה, ולא תאימה דאלמה תתה בלחודוי, אלא אפילו דאלמה אילה בגין דאינון קיומה לתתה. אינון קיומה לתתה סעדות האינון לאלה, זה עדות מה שמתרחש למעלה. טוב, תראו כמה יפה יצא לנו בדיוק לכבוד יום ירושלים. הכל מדויק. כן.
לא הבנתי יותר בדברי המצודות. שהמיקום הגיאוגרפי השתנה, מה זאת אומרת? הפוך, רק בהתחלה כל היישוב היה מה שאנחנו מכירים, בהיסטוריה האחרונה.
כן.
שהיישוב היה דווקא שם.
איפה?
בתוך החומות.
זה לא ירושלים משנה. זה לא ירושלים. בתוך החומות, זה לא הבניין שאותו החריב טיטוס.
איפה הייתה מוקמת כל העיר עצמה?
בעיר דוד. רוצה לך להגיד את מזמור שיר של יום שני? שמת לב פעם מה שאתה אומר? מה, איפה נמצא המשורר כשהוא אומר את זה? הר ציון, איפה זה נמצא הר ציון? ירקתי צפון, נכון? אחד שנמצא בעיר העתיקה, הר ציון נמצא שם בירכתי צפון. לא נמצא בירכתי צפון. אבל הר ציון נמצא בירכתי צפון, אתה שאתה נמצא ביפה נוף, מסוס כל הארץ. אז תבין, איפה נמצא את ירושלים? בן של ירושלים הזה העבירו את הכל, יצרו את הקרדו, יצרו, לא יודע מה, יצרו, הרבה דברים יצרו. אבל בית המקדש היה בקצה הצפוני של ירושלים. טוב.